יצחק רואה זכרו לברכה. זוהר שביט, שלום.
שלום, שבת שלום.
מעבר חד לפינת הספרים. כן. אנחנו מדברים היום על פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים, רומן קומי של הסופר הגרמני הגדול תומאס מן, בתרגומה של נילי מירסקי. ספרו האחרון של מן, שבעצם לא הושלם, נכון?
נכון, הספר לא הושלם. וזה אנחנו סוגרים מעגל, כי אנחנו אולי נוכל לומר כמה מילים על היצירה הענקית שלו בית בודנברוק, שאני עכשיו גם זכיתי לבקר במוזיאון של בית בודנברוק ביוליבק.
טוב, אנחנו צריכים להזכיר שאנחנו מדברים איתך, את עושה בימים אלה בברלין, ומשם את מדברת איתנו.
כן, אני מסיימת כבר, אני חוזרת לארץ בשבוע הבא אחרי שעות נהדרת בספרייה פה. אבל נסענו בכל זאת לליבק, זה הייתה הגשמת חלום לבקר בבית של הסופר הענק. זה לא סופר גדול, זה סופר ענק. וכל פעם אני ככה חושבת מחדש איך יכול להיות שבגיל 26 אדם כתב כזה רומן נפלא, שמתאר לא רק את פרשת שקיעתה של משפחה, אלא בעצם באיזשהו מקום את כסיסתה של הנפש האירופאית. וזה ממש מסוג הרומנים שצריך לחזור ולקרוא בהם אחת לכמה שנים. אבל הוא, הרומן הזה הוא לא נושא השיחה שלנו נכון. היום, אלא באמת וידויו של ההרפתקן פליקס קרול, שתומאס מן התחיל לכתוב אותו הרבה שנים קודם לכן, ופרסם אותו כסיפור קצר, אבל הוא השלים אותו רק בסוף חייו ב-1955. בספר הזה מאוד מאוד שונה מהיצירות האחרות, כבדות הראש של תומאס מן. הוא כאילו החליט להשתולל כאן. זה קודם כל רומן נורא מצחיק. אתה קורא אותו וזה פשוט, אתה תלוחק מכל הנוכלויות וההרפתקאות שפליקס קרול עובר. הכתיבה היא פיקרסקית. זה לא הרומן, האפוס, רחב העירייה של בית בודנברוק, אלא הוא קופץ ממקום למקום, ובכל מקום הוא עובר הרפתקאות אחרות. הוא מתחיל בפרנקפורט, עובר לפריז, ואחר כך הוא נוחת בסוף בליסבון. יש בו נועזות מינית עצומה, זאת אומרת, זה אפילו מפתיע, אבל מה שאני חושבת מרתק בו במיוחד, זה בעצם רומן פוסט-מודרני, מפני שלגיבור שלנו, לפליקס קרול, אין בכלל זהות. בכלל לא ברור מי הוא גיבור הסיפור. הוא לובש ופושט זהויות במשך כל הרומן, ובעצם הוא מעלה את השאלה, האם יש דמות, האם יש זהות לאדם, או שאדם בסך הכל ממלא תפקידים. והגיבור שלנו מצליח במילוי התפקידים האלה באופן יוצא מן הכלל, והוא בסופו של דבר גם מצליח ללבוש דמות של מרכיז בן הצולה, והוא מחליף איתו תפקידים, והוא נוסע במקומו, יוצא למסע לעולם, וכשהוא עושה את זה הוא לובש את כל ה... הייתי אומרת, את כל הארסנל של הדמות שלו. הוא לומד לא רק לחתום חתימה כמוהו, אלא להתלבש כמוהו, לאמת לעצמו הליכות שבין המעמד הגבוה, ואפילו לצייר כמוהו, מפני שהמרכיז הזה שאיתו הוא מחליף תפקידים, הוא צייר חובב. זה הרוזן דב ונוסטה. ומה שמאוד מרתק הוא שאנחנו כל הזמן מחכים שיתפסו אותו בנוכלות הזאת.
כן, זהו, בעצם אנחנו מדברים על נוכל.
כן,
שרמנתי אמנם, אבל בעצם מתחזה.
כן, אבל מה שמפתיע הוא שבעצם אתה יכול ללבוש דמות של מישהו שהוא אפילו לא סתם בן טובים, אלא הוא מה שהם קוראים המשפחה. זאת אומרת, קבוצה כאילו מאוד מאוד נבחרת של אנשים שזכו לחינוך שונה, ויש להם אושריות כלכליות שונות וקוד התנהגות שונה, ואתה יכול ללבוש את זה כל כך בהצלחה, שאפילו מי שמכיר את המשפחה שלך לא חושד בך ולא מבין שאתה נוכל. ולכן מבחינה זאת אני חושבת שזה מרתק לראות איך לפני שהמציאו את הפוסט-מודרניזם, תומאס מן המציא דמות שהיא פוסט-מודרניסטית במובהק, וכשאנחנו קוראים את הרומן הזה, אנחנו כל הזמן מפקפקים בשאלה האם הוא נוכל, או שכולנו נוכלים וכולנו בעצם ממלאים תפקידים כל הזמן, ואין לנו זהות מובהקת משלנו. אז כמובן שהאמת נמצאת בין שני הקצוות האלה. כולנו גם ממנים תפקידים, ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו יש הזהות המובהקת שלו. אבל הרומן הזה מעלה בסימן שאלה את עצם קיומה של הזהות האינדיבידואלית והמובהקת של הגיבור שלו. ותוך כדי זה אנחנו כמובן, יש המון סתירה חברתית, כי כל העולם הזה מתגלה כעולם מזויף וכעולם לא אמיתי בעצם. זאת אומרת, מה זה להיות מרכיז? זה סתם, אתה יודע למלא איזשהו תפקיד. מה זה להיות פלק קרול? יום אחד הוא בן למשפחה עמידה של יצרני יין, ויום למחרת המשפחה פושט את הרגל, והוא הופך פתאום שלא בטובתו למלצר בבית מלון מאוד מפורסם בפריז, אבל הוא מתחיל ממש מנקודת האפס. הוא מגיע לפריז עם כמה סוב הארנק ונאלץ אפילו ללכת ברגל למלון. כך שגם זה כל העניין הזה של הגורל וחילופי הגורלות, וזה שאתה יכול להיות יום אחד בתחתית הסולם ויום אחד להיות בראש הסולם, כל זה הוא מאוד מסקרן, והוא הופך את הקריאה ברומן הזה לקריאה מרתקת, וגם לקריאה שמעלה הרבה מאוד מחשבות על החיים ועל הזהות ועל התפקידים שאנחנו ממלאים ועל האהבות שלנו וכו' וכו' וכו'. מבחינת זאת זה רומן מאוד מומלץ לקריאה בקיץ.
אין, אין ספק. זוהר שביט על פליקס קרול של תומאס מן. תודה זוהר.
תודה.
נסיעה טובה הביתה. שבת שלום.
בהחלט. תודה.